בדיוק לפני שנה, היה איזשהו אירוע שממש שינה בכלל את כל ההתנהלות שלי ואת כל ההתעסקות במה שאני עושה, וזה כתבה שפרסמו עליי, שבמקרה חברה של חברה כתבה באיזשהו אתר על איך ללמד ילדים כלכלה, והחברה המשותפת שלנו מספרת לי שהיא התעוררה, קוראת את העיתון, את הכתבה הזאת עם הקפה על הבוקר, והיא לא רואה את הספר שלי. ישר הרים על הטלפון, היא ישר התחברה אליי, טק טק, תוך שבוע היא פרסמה עליי כתבה מיוחדת עליי, ולא התייחסתי לזה יותר מדי. אבל השיתוף של הכתבה הזאת בקבוצת הורים בפייסבוק, פתאום יצר איזושהי התעניינות שעד אז לא הייתה. פתאום קלטתי שמה שאני עושה עם הספר זה מעניין אנשים באמת, זה לא רק איזושהי תקווה שלי שמישהו ימצא את זה מעניין, אלא באמת אנשים חיפשו את זה. המחירות של הספר עלו, הדיבור על הספר עלה, המעקב על מה שאני עושה מאוד מאוד התרחב. הקמתי קהילה קטנה, צומחת, שעוסקת בנושא של כלכלה לילדים, ובעצם כל ההתנהלות שלי עם התחום פשוט פרצה בשנה האחרונה, שזה משהו שהיה מאוד מאוד רדום עד אז.
נמצאת איתי היום עידית רז קלישר. עידית היא גם דוקטורנטית ומרצה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון. היא מחברת ספר הילדים ביער, שעוסק ביסודות הכלכלה. מנהלת קהילת כלכלה לא למבוגרים בלבד, אימא לשלושה ילדים חמודים. מה שלומך עידית?
מצוין.
יופי. אז גם, יש לי מלא דברים לדבר איתך, אבל גם אני למדתי את התואר השני בבן גוריון, אז ככה, ובכלל אני באר שבעי. אז ליבי שמור עם האוניברסיטה, אבל יותר מעניין אותי שנתחיל דווקא בספר לכלכלה, ולפני הספר לכלכלה אני אשמח רגע לשאול אותך איך לגרום לילדים בכלל להתעניין בכלכלה, כי זה נשמע לי משהו שגם מבוגרים לא כל כך מתעניינים, אבל ילדים זה עוד יותר נשמע לי מאתגר לעניין.
האמת שזאת שאלה שהיא הצחיקה אותי, היא שאלה שהיא מצחיקה קצת, כי איך אתה גורם לילדים להתעניין בספורט? איך אתה גורם לילדים?
אתה לא משחקים.
בדיוק. אתה בעצם חושף אותם לזה. אתה לא חושב, אני רוצה לגרום לילד להתעניין בספורט. אתה חושף אותו, ומתוך החשיפה הוא מתעניין בזה. מוצא את מה שמעניין אותו, או מה שכיף לו. אז על אותו עיקרון, העניין של כלכלה. הכלכלה זה נתפס בעיני רוב האנשים בתור משהו שקשור לכסף. משהו של עולם מבוגרים, של פיננסים. ובעצם, אם מסתכלים על הרעיון הבסיסי של התיאוריה הכלכלית, זה בעצם איך לחלק את המשאבים שיש לי, את כל מה שעומד לרשותי, בצורה כזאת שאני אהיה הכי שמח שאפשר. וגם איך לחלק אותם ככה שאני אוכל להגדיל את, את כמות המשאבים הזאת. עכשיו, מה זאת אומרת משאבים? מה זה משאבים לילד? זה זמן, זה תשומת לב, זה חשק. כל דבר שהילד יכול לנצל כדי לעשות לעצמו כיף. אז איך לעניין ילדים בכלכלה? להראות להם שהכל בעצם, כל בחירה שהם עושים, היא בבסיס שלה, גם אם המניע הוא רגשי, הצורה שהם בסופו של דבר צריכים לבחור, זאת בחירה כלכלית. כי בסופו של דבר יש להם איזושהי מגבלה, שלא מאפשרת להם ליהנות מכל מה שהם רוצים. הם צריכים להחליט מה יותר חשוב להם, אופ, סדר עדיפויות. הם צריכים לבחור אחד מבין השניים, אופ, עלות אלטרנטיבית. לשתף פעולה, איך כדאי לשתף פעולה? יש יתרון יחסי, מי כדאי שיעשה את זה ומי כדאי שיעשה אחרת. אני יכולה להמשיך עם זה לעניין של חליפין, שחליפין זה לא חייב להיות במשהו שהוא חומרי, זה יכול להיות בחליפין של זמן, של תשומת לב. כל דבר בעצם אני יכולה
לגשת. תשטוף כלים, תקבל שעת מחשב?
חס וחלילה. חס וחלילה. מטלות בית, חס וחלילה, לא נכללות בתור עניין של חליפין. אני מאוד מאוד מקפידה. אני יודעת שיש הרבה שמשתמשים בעניין של מטלות בית אולי לדמי כיס. זאת אומרת, תשטוף את הכלים, תקבל איקס כסף. אז אני כאילו, עד כמה שאני מאוד ליברלית בהשקפה הכלכלית שלי, הבית זה יחידה קומוניסטית, לכל אחד לפי יכולתו ולכל אחד לפי צרכיו. אז בהקשר הזה, מטלות בית אני מאוד מאוד מקפידה, שזה יהיה עניין שהם מבינים שהם חלק מהמשפחה, הם חלק מהבית, הם לא חייבים לעזור, אבל הם מבינים בצורה שאני מאוד מאוד משתדלת, שזה לא יישמע פאסיב אגרסיב או פולני מדי, שהם מבינים שאם הם לא יעזרו, יהיה לנו פחות זמן אליהם. עכשיו, לאט לאט הם פחות צריכים אותנו. כשהם קטנים, אז אם יהיה לי זמן, אני אקריא לך סיפור. אז אם אני צריכה לסדר את החדר שלהם, והם לא עוזרים לי והכל נופל עליי, אז לא יהיה זמן לסיפור. טיק טק הם באים ועוזרים לי, ויש זמן לסיפור. עכשיו שני הגדולים כבר קוראים.
אז הם כבר פחות צריכים אותך.
כן, פחות צריכים. אז זה מגיע בעצם במקומות אחרים, כמו הם משחקים שהם רוצים ביחד, או מקומות שהם רוצים ללכת. בסופו של דבר, בהקשר של ילדים, המשאב הכי גדול זה זמן. והם מבינים, לפחות אני מנסה לגרום להם להבין, הגדולה כבר מבינה את זה יפה, הקטנים קצת פחות, הקטן בכלל. בוא לא נדבר על זה.
רגע, כמה? יש שלושה?
שלושה. נטע, אוטוטו 10, גיא 8, וניר 3.8, 3.5, משהו כזה. איפשהו.
טוב, אז הוא כן צריך שמישהו יקריא לו סיפור עדיין.
תלוי מתי. לפעמים הוא לוקח ספר שהוא כבר מכיר חצי בעל פה.
ואז הוא מתחיל לקרוא לעצמו.
הוא מקריא לעצמו. ככה הבת שלי עבדה עלינו בגיל 2.5, היינו בטוחים שאנחנו שיא האליפות של ההורים בעולם. היא לקחה איזשהו ספר, והיא מעבירה את הדפים בצורה, בזמן, בתזמון הנכון כאילו. ואז החלפנו ספר וראינו שזה לא עובד.
כן, זה הגיוני, בשנתיים סך הכל. אבל איך את כן גורמת לילדים להתעניין בכלכלה? זאת אומרת, סתם, אני עושה עכשיו למשחקים.
ביותר פיננסים כאילו?
לא, כלכלה אפילו. דיברת על
עניין של בחירות?
כן.
כן, אז אז בעניין של, קודם כל יש את המשחקים הקלאסיים של מונופול. לא שאני מתה על מונופול, אבל יש לו את האיכויות שלו. יש גם משחק שמאוד משעשע, אבל זה פחות עניין של כספים, זה יותר עניין של בירוקרטיה.
וואלה.
חבילה עוברת של אפרים קישון.
למה זה בירוקרטיה?
לא חבילה עוברת, סליחה, חבילה הגיעה.
מה זה?
זה, אתה מתחיל את המשחק שאתה הולך לדואר.
אשכרה.
ואתה מקבל פתק שקיבלת חבילה. והחבילה נמצאת בנמל, וצריך לשחרר אותה מהמכס. ובדרך עוברות עליך כל מיני תלאות, עד שאתה מגיע לנמל. ובנמל, עכשיו לך תדע על איזה פקיד טיפול.
יואו, מה זה, ללמד את הילדים?
זה הבירוקרטיה.
כאב ראש.
כן, כן, זה אתה צריך לפעמים להביא תעודת מילואים, תעודת יושר, תעודת נישואים של הסבתא. זה, בוא נגיד שבתלאותיי מול מערכת הבירוקרטיה הישראלית, הבנתי את הרעיון של המשחק הזה לעומק.
וואה, עכשיו גם הילדים שאנחנו מבינים, לפני שהם מבוגרים.
וזהו, ואם אני חוזרת לעניין שלהם, אז בחליפין, אתה רואה בעצם, כשהם, הגדולה בעיקר, אני רואה את זה עליה, כשהיא מחליטה בעצם, נניח, לעזור לחברה אחת, או לחלוק משהו עם חברה אחת, אז יש פעמים שהיא לא מצפה לכלום, והתמורה שהיא מקבלת זה פשוט ההכרת תודה של החברה שלה. אבל אם זה נגיד הרבה פעמים דברים חומריים שהיא נותנת לה איזשהו משחק, אז בדרך כלל זה מגיע, תני לי, אני אתן לך את המשחק הזה, ואת תתני לי משהו אחר בתמורה. דברים כאלה.
הבנתי. מגניב. כשדיברנו על השיחה הזאת, אז אמרתי לך שאני רוצה לדבר על דברים שקשורים לכסף ולילדים, אמרתי לי, תקשיב, כסף וילדים אני לא מדברת, אני יכולה לדבר על כלכלה. אז רציתי לשאול, למה לא לדבר עם ילדים על כסף, אלא על כלכלה?
זה לא בדיוק שאני לא מדברת עם ילדים על כסף, ממש ממש לא, אבל אני חושבת שלפני שמתחילים לדבר עם ילדים על כסף, צריך לתת להם את הבסיס של כלכלה. את העניין של ההרגלים הבריאים. זה לא יעזור אם אני אסביר לילד שמוצר שעולה 50 שקל הוא יותר יקר ממוצר שעולה 30 שקל. אני יכולה לנסות ללמד אותו לעשות סקר שוק, אבל אם הוא לא מבין את המשמעות של הבחירה במוצר אחד על פני השני בהקשר של ויתור, אז אחר כך בעצם אני לא אוכל להתמודד איתו בצורה קלה עם העניין של הרצון לעוד או האי רוויה. אוקיי? ברגע שאתה מלמד ילד שאם יש לו מגבלה של כלשהי, זה יכול להיות אפילו מגבלה של כמה מתוקים אני מרשה להם ביום, אוקיי? או לא משנה, כל דבר כזה. וברגע שהם בוחרים להגיע לקצה המגבלה, לגבול, אז לא יכול להיות יותר משהו אחר, הם מראש צריכים להפנים את העניין הזה של הוויתור. זאת אומרת, נניח אמרתי, אני מרשה ממתק אחד ביום, וזה קרה לנו לפני כמה ימים. הם רצו לאכול מעדן. הגדולים בחרו לשמור את המעדן לאחרי ארוחת ערב, והקטן רצה לאכול את המעדן אחרי צהריים. עכשיו, ברור לי שברגע שהוא יראה אותם אוכלים את המעדן אחרי ארוחת ערב, הוא רוצה גם. עכשיו, איתו זה ממש קשה עדיין, כי הוא ילד קצת יותר עקשן. אבל מראש, כל רגע לפני שנתתי לו את המעדן, אני מבהירה לו, אתה מקבל את זה עכשיו, אבל אחר כך אין יותר. לא יהיה לך. גיא ונטה יקבלו אחרי ארוחת ערב, ואתה לא תקבל את זה. וכשהם גדלים לתוך זה, אחר כך כשהם מבינים מה זה מגבלת תקציב, אוקיי? כי ברגע שאתה מבין להתמודד, יודע להתמודד עם מגבלה, לא משנה מאיזה סוג, אז כשיש מגבלת תקציב, זה פשוט עוד מגבלה שאתה צריך להתמודד איתה. זה בעיניי בדיוק על אותו עיקרון כמו של דיאטה. אתה לא תדבר עם ילד על דיאטה, לפני שאתה תנסה לתת לו הרגלים בריאים של תזונה, אוקיי? אחרי שהוא כבר יהיה, אחרי שהוא יהיה בתוך תהליך של תזונה בריאה וכבר יבין את הדברים, אם עכשיו הוא סובל מסיבה כלשהי, מתת או עודף משקל, ואתה רוצה להתאים לו דיאטה שמתאימה למצב הבריאותי שלו, אז יהיה לו יותר קל להפנים אותה, להתמיד בה. לעומת זאת, אם עכשיו אתה לא נותן לילד את ההרגלים הבריאים, נתת לו יד חופשית בכל מה שהוא רוצה כל הזמן, ועכשיו יש לנו בעיה של עודף משקל או עודף סוכר, אתה צריך להגביל את זה בבת אחת. זה הופך למלחמה. זה קשה מאוד.
מראש הגבולות, הוא לא מכיר את הגבולות של כאילו מה מותר ומה אסור ומה...
בדיוק, בדיוק. ובשלב ההתחלתי עם ילדים, אני מדברת איתם על כסף בהקשר של ערך זמן.
מה הכוונה?
אוקיי, נניח שנה שעברה עברנו דירה, ועשינו כל מיני דברים, ואכלנו קצת מהחסכונות שלנו. ולא התאים לנו לאכול עוד קצת מהחסכונות, רצינו לתת לזה לשבת, רגע מרצינו את הרוגע שלנו, והחלטנו שלא לצאת לחופשה. עכשיו, הגדולה שלי רואה את כל הילדים, לא את כל, אבל הרבה ילדים מהכיתה שלה יוצאים לחופשות, טסים לחול, דברים כאלה, והיא שואלת למה אנחנו לא טסים. אז התחלתי לדבר איתה על ההוצאות שהיו לנו. דרך אגב, באותה שנה יצאנו לחופשות פשוט בארץ, אבל היא נורא רצתה את החול.
חול.
את החותמת בדרכון.
זה מצחיק. ראיינתי בפרק הראשון את טוליק, והילד שלו בן 3, הוא כבר היה ב-40 מדינות.
כן, זה קצת שונה החיים שלו מאשר החיים שלנו. בואו נגיד ש... אני לא יודעת אם נוודות זה מה שאני רוצה לעשות, אבל בטח שאחת התוכניות שלנו, ואנחנו עובדים על זה עכשיו מבחינת החיים, חיי העבודה שלנו, המטרה שלנו היא להגיע תוך כמה שנים, לכמה שנים בחול. כלומר, לא כאלה פיקים קטנים של חול, אלא ממש...
לגור ולעבוד שם?
לא יודעת אם לגור ולעבוד, אנחנו רוצים, החלום שלנו כרגע זה איזשהו coast to coast, כנראה לא אוסטרליה כרגע, אבל זה ממש, בעלי כאילו עושה מחקר עכשיו על כל מיני קרוונים, ולהפוך אוטובוסים לקרוון, כל אוטובוס, כל מסחרית שעוברת לידינו, זה יכול לעבוד.
אני מכיר מישהי שהיא גרה בערד, והיא עושה עכשיו איזה פרויקט כזה, היא סיימה, היא כאילו, היא עובדת כעצמאית וזה, אבל יש לה אוטובוס שפשוט משפצת אותו, וזה התוכנית לתת לטיול כזה ברחבי ישראל, אבל דיברנו על ויתורים, ואמרת שהבת שלך...
אז זהו, אז חזרנו, אז פשוט עברתי איתה, ואמרתי, אוקיי, הסברתי לה את המצב, הסברתי לה שעברנו דירה, ויש לנו, היו לנו הרבה הוצאות שהן לא היו מתוכננות, כי לא ממש רצינו לעבור דירה. ואז היא שואלת אותי, אז מה בעיה? תשיגו עוד כסף. עכשיו, בשבילי, בתור עידית, רז קנישר...
שהיא בת 8, נכון?
היא הייתה אז לקראת 9, לפני שנה בערך, קצת בקיץ שעבר, לא האחרון. עכשיו, בתור עידית רז קנישר, סופרת ילדים, ספרים לכלכלה, היה לי נורא קשה לשמוע את השאלה הזאת, כאילו נכשלתי, מה קורה פה? נטע. לא נורא... תפסתי על עצמה, אמרתי לנטה, אבל את זוכרת, מה זה אומר שאנחנו פשוט נשיג עוד כסף? אוקיי? אז היא כבר מבינה, ואז היא אומרת, רגע, זה אומר שתעבדו יותר, זה אומר שתהיו פחות, תהיו פחות איתנו. טוב, לא נורא, אז שנה הבאה.
נחמד.
זאת אומרת שהם מבינים את העניין של הוויתור. לאט לאט, לוקח זמן, זה לא משהו ש... תשמע, אני מדברת עם אנשים בני 20 ומשהו שלא מבינים את העניין של ויתור. מחאת 2011 היה לי מאוד קשה איתה. כאילו, אני בהחלט מסכימה עם המחאה עצמה. יוקר המחיה פה הוא בלתי נסבל בעיניי. זאת אומרת, יכול להיות פה הרבה יותר טוב. הבעיה בעיניי ב-2011 היא מה הם רצו להשיג. אני לא חושבת שלתת לממשלה עוד כוח להיכנס לנו לחיים הפרטיים ועוד כוח.
זה מה שיפתור.
זה לא מה שיפתור. הממשלה לא עושה עבודה טובה. לא עושה עבודה טובה. עכשיו, למה אם ניתן לה עוד כוח, זה יהיה יותר טוב. אבל הרעיון הוא שהסתובבנו אז שם, אני והחברה שלי, וניסינו ליצור איזושהי שיחה עם המוחים. כלומר, לבוא ממקום של אנחנו מסכימים איתכם על הצורך למחות, אנחנו גם רוצים למחות, אנחנו פשוט לא מסכימים על הדרך. ואז לראות אנשים שבכלל אין להם שום הבנה של הבחירות שהם עושים, לבוא בטענות על זה שהם עשו תואר במקצוע, לא מקצוע, בתחום, הרי תואר אקדמי לא נותן מקצוע.
נכון.
הם עושים תואר בתחום שאפשרויות או פוטנציאל ההסתכרות שלו הן נמוכות. זו הבחירה שלכם, אף אחד לא הכריח אתכם. לבוא לגור במרכז תל אביב, זו הבחירה שלכם. אני רציתי נורא לגור במרכז תל אביב לפני הילדים. זה נשמע הדבר הכי מגניב בעולם. מה לעשות? מגבלת תקציב. גרתי בה, מה שנקרא, הדבר הכי קרוב שיש, ברמת גן. אז אני אומרת, אם לאנשים בוגרים קשה להבין את הרעיון הזה, אז לילדים גם לא קל. במיוחד שילדים אין להם את הקונספט הזה של גבול. אנחנו צריכים להציב להם את הגבול. אז עובדים, לאט לאט זה מוטמע.
כן.
כן, נטע לפני כמה ימים כזה אומרת לניר, זה הקטן, כדאי לך שתזדרז, כי אם תזדרז, לאמא יהיה זמן להישאר איתך בגן לפני שהיא צריכה ללכת לעבודה.
טוב, רואים שזה חינוך שלך.
כן, אני, באותו רגע אני חושבת שמלאכים ירדו מהשמיים.
נשמע שנמסת שם.
כן, לגמרי.
מעניין אותי, אני בדיוק עכשיו מתחיל לכתוב ספר.
הוא.
כן, לא לילדים. אבל מעניין אותי על תהליך של הוצאה לאור של ספר ילדים. בטוח שמי ששומע אותנו, לרוב יש איזשהו חלום לכתוב ספר ושאנשים יקראו אותו. כאילו לי, אולי אני לא יכול להגיד על כולם, אבל אני מניח שיש הרבה אנשים, לא יודע אם הרוב, אבל הרבה אנשים שכן רוצים לכתוב ספר. אבל ההוצאה לאור של ספר רגיל, בעיניי היא קצת שונה מספר ילדים. אז אני אשמח לשמוע ממך על תהליך ההוצאה לאור של ספר כזה, מה זה דורש, אם זה שונה בכלל מספר רגיל או...
אני משערת שההבדל העיקרי הוא בשפה, שבעצם שפה של ילדים צריכה להיות מצד אחד פשוטה, מצד שני לא טיפשית מדי או לא רדודה. והדבר השני זה עניין של האיורים.
זהו, איורים.
ספר למבוגרים, יש לך איור, שניים, כל, אני יודעת, 20 עמודים, משהו כזה. וספר הילדים זה, האיורים הם חלק מאוד גדול ממנו. אני מתאפיינת לחפש את ה-one stop shop. אוקיי? בהתחלה...
בהוצאה לאור, כאילו?
בהוצאה לאור. בהתחלה התחלתי לבדוק בנפרד על עניין של עריכה לשונית, עריכה ספרותית ומאייר וזה. זה לא היתרון היחסי שלי. זה לחלוטין לא זה, פשוט...
לא, גם ספר ראשון, מי שכאילו ככה לא מכיר, אז להוציא לאור ספר, זה דורש מעבר לכתיבה עצמה, אחרי שסיימנו לכתוב, יש עוד מלא דברים שצריך לעשות, אפילו העימוד זה עולה כסף, לשים עמודים.
כל דבר.
ולשים עריכה לשונית, עריכה לספרותית הרבה פעמים, משתמשים, וגרפיקות. ואז ההדפסות עצמה, ואז סטימצקי וצומת ספרים לוקחים לנו...
חס וחלילה.
אחוזים מאוד גדולים, וזה הוצאות כאילו מטורפות. אז להוציא ספר רגיל זה איזה אתגר, הספר ילדים זה על אחת כמה וכמה עם כל האיורים וכו'.
כן, אז בדיוק בגלל זה שזה המון דברים שאתה צריך לבחור מביניהם. אז תכלס, כמו שהלכתי עם החתונה והעדפתי את המקום שמביא לי הכל בחבילה אחת, אז פשוט עשיתי סקר שוק בין הוצאות שנותנות את כל, את כל השירות, שבעצם נתנו לי חבילה של העריכה והאיור והאימוד והגרפיקה והכריכה, הכל כאילו במקום אחד.
כאילו הוצאה שמתמחה בספר ילדים?
לא.
וואלה.
פשוט הוצאה שמתמחה בספרות כללית. הסתכלתי על בכל אחת מההוצאות הייתי בשלוש הוצאות, בכל אחת מההוצאות הסתכלתי על ספרי הילדים שלהם, ניסיתי לקבל איזושהי תחושה מהמוציא לאור, ובסוף הלכתי על מי שנתן לי את התחושה שהוא מבין מה אני רוצה, שהוא מבין מה אני מחפשת, שבעצם אחרי שנדחיתי תכלס, שלחתי את הספר, אחרי שכתבתי אותו, שלחתי אותו לכל ההוצאות הגדולות. וההוצאות היחידות שחזרו אליי, היו אלה שפשוט הציעו לי לבוא ולהוציא את הספר אצלם, כמו בהוצאה קטנה. אז פשוט העדפתי ללכת על מישהו קטן, אם כבר אני עושה את זה בעצמי, קטן, אז כן. שאני אעשה את זה עם מישהו קטן שיש לי מי לדבר ונוח לי.
וזה לא ברשתות עכשיו?
מה זה?
זה לא ברשתות? לא בסטימצקי בצם הצפרים?
לא, רק אצלי. אני סיימתי את ההתקשרות שלי בשנה שעברה עם המוציא לאור, אחרי שנתיים שהייתה לו הזדמנות למכור את הספרים שלי, וביקשתי את כל הספרים שלי בחזרה. אני משערת שפה ושם עוד נשאר אולי איזה עותק באחת מהחנויות האלה, אבל כמו שאמרת, הם גוזרים קופון כל כך גדול, שאני מעדיפה לעבוד קצת יותר קשה ולמכור את הספרים בעצמי.
לגיטימי לגמרי.
ככה גם, אבל האמת שזה גם יותר כיף, כי ככה גם יש לי קשר אישי עם החבר'ה שקונים את הספרים שלי.
תכף.
זה ממש, קודם כל זה נורא מרגש לראות שם שמופיע לי, מופיע לי הזמנה חדשה עם שם שאני כבר מזהה. אז זה אחד הדברים הכי מרגשים. זה אין יותר הבעת אמון מאשר שמישהו קונה את הספר שלי פעם שנייה. כי אתה יודע שהוא לא קונה אותו בשבילו, אתה יודע שהוא...
מתנה.
בדיוק, הוא כל כך אהב את הספר הזה שהוא קונה בתור מתנה. גם אלה שקונים את הספר בבת אחת כמה עותקים. כאילו, כל ספר שנמכר זה מרגש.
נכון.
אבל, כאילו, אבל אין מה לעשות, יש יתרון לגודל גם, גם ברגישות, בהתרגשות. ואני מנסה לשמור גם על קשר עם, עם הקוראים שלי, בתקופה האחרונה, אני קצת בעומס, אז זה לא עבד, אבל נגיד הייתה תקופה ששלחתי ניוזלטר פעם בשבועיים.
וואלה, לכל כן. מי שקנה את הספר? כי יש לך את הפרטים שלו
מהרכישה. כל מי שקנה, כל מי שהשאיר לי, מייל. אז אני פשוט...
מה, יצרת ממש כאילו קהילה סביב הספר.
מאוד, מאוד, זו המטרה שלי. תכלס, אם אני כאילו מנסה לתת איזושהי מסגרת לדברים שאני עושה, זה נשמע אולי קצת לעוף על עצמי. אבל אני רוצה להגיע למצב שאנחנו מגדלים פה ילדים שהם יכולים לקחת את ההחלטות שלהם בעצמם, בצורה כזאת שאנחנו נוכל למנוע מהם או לנסות למנוע מהם כמה שיותר חרטה, אוקיי? שלא יתבאסו על עצמם. שגם כשהתוצאות של הבחירות שלהם לא יוצאות כמו שהם רצו, שהם לא יתבאסו, והם לא ייקחו את זה ככישלון, שהם ייקחו את זה כשיעור, שהם יוכלו, מה שנקרא, לקחת את האחריות על הבחירה שלהם לטוב ולרע. כמו שאני לא רוצה לחפש אף אחד שיקח ממני את ההצלחה שלי, אני רוצה שהם ילמדו לא לחפש אף אחד שיקח את הכישלון מהם. שהם ידעו, מה שנקרא...
לקחת אחריות על המעשים.
לתחקר. יתחקרו למה נכשלתי, מה אני יכול לעשות יותר טוב. אם זה יכול להיות גם שיהיה כישלון מגורם שהוא לא תלוי בי. אבל גם לזה צריך לדעת איך להתכונן.
לגמרי. דיברנו על התהליך של ההוצאה לאור של הספר ילדים, אבל התחלת לכתוב את הספר, או הרעיון נולד עוד לפני שהיו לך ילדים בכלל.
נכון.
איך זה קורה? לכתוב ספר ילדים בלי שיש לנו ילדים.
יש לי הפרעה מאוד קשה.
של?
ממש חמורה. שכל דבר שאני נהנית ממנו, אני רוצה ללמד.
אוקיי.
אני בת של מורה, וזה נדבק.
גם אני אגב. אמא שלי הייתה מורה, היא נפטרה, אבל היא הייתה מורה למתמטיקה ואמנות.
אוי, אמא שלי גם הייתה מורה למתמטיקה.
וואלה.
כן, היא עכשיו מלמדת בזה, ילדים בתל השומר, מתמטיקה.
עדיין?
כן.
בת כמה?
כפנסיונרית.
איזה יופי, כל הכבוד.
בקיצור, אז בתואר שני התחלתי לתרגל. ו...
תואר שני ב?
תואר שני בכלכלה.
בכלכלה.
כן. זה מין תחושה כזה שזה common knowledge.
לא, סתם כי אני התלבטתי לעשות כלכלה או מנהל עסקים, בסוף הלכתי על מנהל עסקים.
מנהל עסקים. מה התואר הראשון שלך?
מנהל ציבורי.
מנהל ציבורי. בדרך כלל אני אומרת שמי שלא רוצה ללכת לתחום של מחקר בכלכלה, אז תואר שני בכלכלה, אני חושבת שפחות מתאים לו.
כן, לא, אני דוקטורט, כאילו, אם כבר מדברים על זה, אני אעשה בכלכלה 100%, לא עכשיו עוד כמה שנים, יש לי כבר איזשהו משהו שאני רוצה לחקור, אבל תואר שני ראיתי לתומי, חשבתי שזה יהיה טיפה יותר נכון לי מנהל עסקים, בדיעבד זה לא הכי חכם, אבל בסדר.
מנהל עסקים הוא פשוט תואר מאוד כללי, והוא פונה לאוכלוסייה מאוד מגוונת, אז נגיד, כלכלנים, חבר'ה שסיימו תואר ראשון בכלכלה, כלומר, והולכים לעשות תואר שני במנהל עסקים, זה לחלוטין בעיניי רק שורה לרזומה. אני לא בטוחה, לא חושבת שיש להם הרבה ערך מוסף מהתואר הזה.
לא, אז שאלה באמת מה מנסים להשיג. כאילו, לי מאוד, היו פה כמה קורסים שמאוד עניינו אותי, אז כאילו, בניגוד לכלכלה, ששם היה נשמע מאוד פילוסופי כזה.
זהו, זה מאוד תיאורטי, התואר השני.
כן, זה פחות מדבר אליי. כאילו, נגיד במחקר, אם הכל עושה מחקר, הדוקטורט, וזה, אז סבבה, אז אני אעמיק במשהו שהוא מחקרי, ולא זה. אבל תואר שני, העדפתי פרקטי במרכאות.
לא, אני מבינה אותך לגמרי.
למרות שמנהל עסקים זה גם הרבה פעמים, הרבה שטויות שלא באמת פרקטיות.
כן. האמת שאני מהקורסים של תואר, של התואר שני, פחות נהניתי מאשר, נגיד, מהדוקטורט. כי אז כבר הגעתי יותר ממוקדת, ידעתי מה זה.
כן.
קורסים של דוקטורט, פשוט, וואי. אני חושבת שנראיתי מופרעת לגמרי, בן אדם שכל כך...
את שמה לב שאנחנו קופצים בנושאים, אז בוא נחזור רגע.
אמרתי לך, אני רעת קשב. איפה היינו?
על ספר ילדים. כן, לפני שהיו לך ילדים.
אז ככה, אז זה היה ב-2006 שהתחלתי לתרגל, וב-2007 התחלתי לכתוב את התזה שלי לעבודת סיום לתואר שני. והמנחה שלי... היה לו מאוד חשוב שאני אכתוב אותה בשפה שהיא כללית, כלומר שהיא לא, אני כן בסופו של דבר השתמשתי בשפה מקצועית וטכנית ומודלים וכאלה, אבל היה לו חשוב שהבסיס או המובו של כל אחד מהפרקים יהיה בשפה שגם מישהו לא כלכלן יכול לקרוא ולהבין, ואז אני יכולה אפילו לזרום איתם אל הנוסחות בלי להבריח. והאינדיקציה שלי לטיב, לאיכות של הכתיבה שלי הייתה אם אמא שלי קוראת פרק, אם היא עוברת את המבחן בהצלחה, אני יכולה להגיש למנחה שלי.
אוקיי.
וזה גרם לי בעצם לשינוי מחשבתי. אמרת על רגעי וואו, אז זה לא רגע וואו, אבל זה מין תקופת וואו כזאת, זו תקופה של הבשלה, שהייתי חייבת לקחת את כל ה... מודלים שלמדתי בתואר הראשון בשפה מאוד טכנית ומאוד מקצועית, ולהביא אותה לשפה של יום-יום. במקביל התחלתי ללמד, לתרגל גם את מבוא לכלכלה של הלא כלכלנים. כלומר, מי שלא עושה תואר בכלכלה, ובמקרים רבים זה חבר'ה שהם לא מבינים בכלל למה הם צריכים ללמוד מבוא לכלכלה, לא באנו לעשות תואר בכלכלה, תעזבו אותנו מזה. וביחד עם זה גם יש להם מין רתיעה מאוד גדולה ממתמטיקה. ואז, בניגוד לכלכלנים, שאז כל דבר בקלות אני יכולה לברוח למודלים, לנוסחאות, להראות להם, פה אתה גוזר, משווה לאפס, מחפש נקודת מינימום, מקסימום, דו 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 דו. אם אני מדברת ככה עם חבר'ה שהם לא כלכלנים, אני לא יודעת מה יזרקו עליי. אז זה גרם לי לאיזשהו שינוי מחשבתי, ואז פתאום אני קולטת שאני יכולה לתת להם דוגמאות מהחיים על כל דבר. וזה המשיך כשב-2008 התחלתי להרצות את מבוא לכלכלה. ואז כל הדוגמאות שלי היו ממש מחיי היומיום. אנשים שם הסתכלו עליי בתור, כאילו, מאיפה את מביאה את הסיפורים האלה? תורת היצרן לימדתי על הדוגמה של איך אני ובעלי תכננו את החתונה שלנו.
וואלה.
כן, יתרון יחסי לימדתי עם דוגמאות של איך אנחנו מחלקים את העבודות בבית. כל דבר. ו... ואז במקביל, אז, עוד לפני זה האמת, ב-2007 היה לנו איזשהו דיון בין החברים החנונים של תואר שני, הייתה שביתת סטודנטים ב-2007. והדיונים שהם היו בעיקר על הרעיון של הלימודים עולים המון כסף, ואנחנו רוצים שהם יעלו פחות. ובכלל לא הייתה התייחסות לעלות האמיתית של הלימודים, שזאת העלות האלטרנטיבית שהיא לא לעבוד במשך 3 שנים כמו שצריך, או שאתה לא עובד בכלל, או שאתה עובד במשרה חלקית באיזה סתם מלצרות או שירות לקוחות, אתה בעצם 3 שנים לא צובר ניסיון מעשי אמיתי. ועל זה אף אחד לא דיבר. ובכלל, כל מיני עניין, עוד פעם, העניין של הבחירות, ואני זוכרת את עצמי איזה יום אחד כזה סתם, לא יודעת, זה יכול להיות שמישהו יגיד שזה התנסות, אבל זה היה באמת תסכול של, אני לא מבינה איך הם בכלל לא רואים את הדברים האלה, איך הם, לא, איך הם מדברים איתי על 10,000 שקל בשנה של עלות הלימודים, כשהם לא מבינים שהם מסובסדים ב-20,000 שקל, ואיך הם בכלל לא מדברים על במינימום, אני יודעת, שכר מינימום היה אז 3,000 שקל, אז זה 36,000 שקל, במינימום. עכשיו לכו תרוויחו 3,000 שקל בחודש, זה כבר אתם, זה רק, לא עושים את זה, זה רק אתם 36,000 שקל. אוקיי? לא דיברו על זה. ואז יצא לי איזה סתם, אוף, צריך ללמד כלכלה כבר, אני יודעת, בתיכון. ואז התחלנו להריץ את העניינים האלה, איך היינו מלמדים את זה, מה היינו עושים, כאילו, יש קורסים בכלכלה בתיכון, חברה שלי בזמנו עוד ב-97, היא סיימה י"ב, והיא עשתה בגרות בכלכלה. אבל זה שוב, זה המודלים, זה התיאוריה, זה לא להביא את זה לרמה של היום-יום. ואז ב-2011, אמרתי לעצמי, אחרי שהסתובבנו ברוטשילד, אמרתי לעצמי, לא, 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 לא. תיכון זה מאוחר מדי. תיכון זה ממש מאוחר מדי, כי בעצם הילדים כבר התהוו, יש להם את ההרגלים שלהם, הם כבר נמצאים בשלב שזה כמו ללמד שפה, הרבה יותר קל ללמד שפה בגיל צעיר מאשר בגיל בוגר.
נכון.
ואז מישהו פשוט כאילו זרק לי את זה, סוג של ירידה כזאת, או חוסר אמון, לא זוכרת מה, נראה לך שאת יכולה ללמד ילדים כלכלה? מה, איך תלמדי אותם? Challenge accepted.
וככה הספר נולד?
וכן, כן, בנסיעות שלי לספיר, בנסיעות שלי לבאר שבע, כל הזמן גלגלתי את הרעיון בראש, ויום אחד פשוט התיישבתי וכתבתי. והטיוטה, אני חושבת, לקח לי יומיים, 3 לכתוב. זה פשוט יצא, כי תכלס לא המצאתי את הגלגל. בוא, אני לא יכולה לקחת קרדיט על דברים שהם לא באמת שלי. תיאוריה כלכלית זה לא עידית רז קלישר. תרגום לשפת ילדים, אולי.
כן.
אני גם בטוחה שאני לא היחידה, אבל אני חושבת שאני בין היחידים, אם לא היחידה, שלא מקשרת את זה לכסף בהכרח, אלא לכל התחומים בחיים. גם בספר שלי עצמו, אני בכלל לא מדברת על העניין של כלכלה. כאילו זה הכל כמוסר הסקל. זה סוג של סאבטקסט, זה עניין של...
כאילו לקחת את הקורס של הכלכלה ללא כלכלנים, ואמרת לו, נעשה לו עוד יותר הנמחה כזה כבכל?
זהו, זה הקטע שזה, אני לא חושבת שזה הנמחה. הרעיון הוא בדיוק אותו רעיון, זה פשוות תרגום לשפה אחרת.
כן, לזה התכוונתי.
לא, זה ממש חשוב לי להגיד שזה לא הנמחה, כי גם כשאני מלמדת כלכלה ללא כלכלנים, הרבה פעמים אני מרגישה שרמת ההבנה שהם יוצאים איתה היא הרבה יותר גבוהה מאשר כלכלה לכלכלנים, כי הם לא בורחים לנוסחאות, הם בעצם מבינים ממש את המשמעות של הדברים, המשמעות שמאחורי הנוסחאות. ואם כלכלנים לפעמים מתעצבנים עליי, כשאני מחליטה לדבר על הנוסחאות ומה הן מייצגות, ולא רק להגיד שטיסי זה עלות כוללת, אלא להגיד מה היא מייצגת ולמה היא ככה. וזהו, אז בעצם הספר, גם שאלו אותי כבר פעם, לא כתבתי אותו לילדים שלי. כתבתי אותו לילדים שיהיו לי, לילדים שיהיו לחברים שלי, לילדים של כולנו, באמת, מתוך איזושהי ראייה, כאילו, זה נשמע עכשיו מה זה היפי, לעולם טוב יותר.
לא, אני מבין אותך, אבל... אז אמרתי לך שאני גם בתהליך של כתיבה של ספר, ויש מלא אתגרים. כאילו, אמרתי שכתבת אותו ביומיים, ואני קצת מקנא בך, כי אני עכשיו יושב על כזה תוכן ענייני, ומתחיל לבנות כביכול כמו סילבוס כזה?
כן, אבל זהו, שלי היה את הסילבוס כבר מראש, אני ידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות.
אז זהו, גם לי יש את זה באיזשהו מקום, יחד עם זאת, אני רוצה לכתוב ספר שהוא כזה מונגש, שהוא כאילו על נושאים פיננסיים, אבל שיהיה כיף לקרוא אותו. אני גם לא כותב אותו לבד, יש לי איזה שותף שיחד איתו, אני הבן אדם המשעמם, שמדבר על כל הנוסחאות וזה, והוא מביא את הקטע היצירתי כדי כאילו להכליל את הקריאה. ווואו, זה כבר פגישה שלישית שלנו, ואני כאילו אומר, פאק, זה הולך להיות עוד איזה 3 חודשים של עבודה כדי כאילו לסיים עם הדבר הזה.
תראה, קודם כל כשעובדים ביחד, זה תמיד יותר, יכול להיות יותר ארוך. זה עניין של, לפעמים דווקא, כאילו, עניין של תפוקה שולית פוחתת, בוא נגיד, זה זה. כי יש דברים ש...
בהקשר הזה, כאילו, יש הרבה דברים שכן, אבל בהקשר הזה, כאילו, מוסיף לי דברים שבעיניי, כאילו, ברגע שהספר כבר יצא לאור, אני מאמין שהוא יהיה הרבה יותר כיפי ו...
לא, לא, ברור.
הוא יהיה רב מחר, רק בגלל שכאילו רועי, השותף שלי כותב איתי, באמת, רק בגלל שהוא כזה כישרוני בקטע היצירתי.
לא, אבל אני מתכוון שלפעמים בעצם כשאתה עושה משהו שהוא לבד, אז אתה רק עם עצמך, ויש פחות הסחות. ואז כשאתה עם עוד מישהו,
בקטע של להספיק. כן, אני לא רוצה להספיק לכתוב, אני יכול לכתוב אותו היום, כאילו ביומיים באמת, אבל זה, אני רוצה שהוא יהיה איזשהו מאסטרפיס כזה, וזה כאילו...
תראה, אני קיוויתי שהספר שלי יגיע לרמה של פועדוב, אולי זה יגיע יום אחד,
יום אחד,
לך תדע.
כן.
במקום פועדוב, צ'יפ הסנאי.
הרבה אומנים וסופרים וכולי, דווקא מגלים אותם אחרי הרבה זמן.
רק שזה יהיה לפני שאני אמות.
אני אשתדל עולה בזכות הפודקאסט. כן. אבל כן, אני אשמח שאני מדבר על האתגרים של ההוצאה לאור. אם בא לך גם לדבר על הוצאות והכנסות של הוצאה לאור של ספר כזה, כמה זה עולה, נגיד, כמה זה עלה לך הדברים הקטנים, כמה מכניסים מדבר כזה?
מכניסים לא הרבה, זה תלוי באמת בהיקף של
המכירות.
של המכירות. אני גם הוצאתי את הספר בתקופה של חוק הסופרים. אז התמחור שלי היה על הפנים, כי פחדתי שאם אני אתמחר אותו במחיר שהוא סבבה בשבילי,
כן.
יש לי שנה וחצי שאני לא יכולה, או רשתות הספרים לא יכולות לשים את הספר שלי בהנחה. אז לא רציתי לתת מחיר שהוא גבוה מדי, כי בעצם כשמישהו בא לקנות ספר, אז אתה רואה את המחיר, ואם זה סופר שהוא לא מוכר, וזה איזשהו נושא שהוא לא בטוח שתתחבר אליו, זה סוג של סיכון.
כן.
אז התמחור שלי גם ככה הוא על הפנים. אבל לפחות הוא נגיש, אתה יודע, אנשים פחות מתלבטים על הספר, אז זה כבר טוב.
נכון.
מבחינת ההוצאות, אז זה כמה עשרות אלפי שקלים. זה לא דבר זול. בעיקרון, הייתי צריכה ללכת על גיוס המונים, הייתי צריכה ללכת על קמפיין מימון.
זה מה שאני עושה אגב.
זה הרעיון הנכון, כי אז בעצם אתה יכול, אתה מוכר חלק מהעותקים לפני שאתה מוציא את הספר, אתה גם יכול להכניס דברים שקשורים לאג'נדה שלך, מזה אצלך, אתה יכול להכניס בזה, בחלק מהתשורות יכולות להיות עניין של הרצאות, סדנאות, קורסים, דברים כאלה. וספר ראשון, גיוס המונים הוא מה שנקרא, הוא יותר קל. לא רק ספר ראשון, מהדורה הראשונה.
אני גם חושב שבהקשר הזה, כאילו מימון המונים עוזר לברנד, כאילו לפני שאני מוצא את הספר לאור, כבר יש בתודעה, כאילו מישהו שכבר יגיד, טוב, אני מתכנן לקנות יום אחד את הספר.
לא יודעת עד כמה זה ככה, כי בסופו של דבר במימון המונים כבר קנו את הספר שלך. מי שתומך, הוא כבר קנה את הספר.
נכון.
לגבי קוראים עתידיים, אני לא יודעת עד כמה זה באמת משפיע, זה שגייסת את הסכום
לא, זה משפיע
דרך המימון.
כל, אתה יודע, נסתכל על זה כמו אקט שיווקי כזה, אז כל אקט שיווקי שנעשה לכל דבר שאנחנו מוכרים, יותר קל לבן אדם להיחשף למשהו ואז לקנות אותו, מאשר פשוט לא להיחשף אליו, אז כאילו הוא יגיד, מה זה, אני לא יודע, לא מכיר את זה, אבל הוא אומר, אני מכיר את זה, שמעתי על זה מאיפשהו, אז יותר קל לו, כאילו, פחות סקפטי, ואתה יודע.
כן, אבל אפשר...
זה לא קשור לספר, באופן כללי.
זהו, לא, אבל אני אומרת שהקמפיין עצמו, אני לא יודעת עד כמה השיווק במהלך הקמפיין, יש לו מה שנקרא השפעות לטווח ארוך. לדעתי, דווקא אחרי שאתה מסיים את הקמפיין גיוס, ואתה רוצה למצוא קוראים חדשים או קהלים חדשים, דווקא דברים יותר מפה לאוזן יכולים לעבוד. הקמפיין, לפחות מה שאני שמה כן. לב עכשיו, כי אני עכשיו במחשבות להוציא מהדורה שנייה. כן, התחלתי לחשוב על זה, ואז זה קצת, לעשות גיוס למהדורה שנייה, זה קצת יותר בעייתי, יותר קשה. כי בעצם הקמפיין עצמו מתבסס על זה שיש לך מעגלים קרובים.
נכון.
יש לך את המשפחה, יש לך את החברים, את המכרים, ואצלי המעגלים האלה הם הוצאו כמעט עד תום. אז זה קצת מה שנקרא התכווננות אחרת. זה לא קמפיין למוצר, זה גם קמפיין לאג'נדה.
למה לא ספר אבל נוסף כאילו, נגיד המשך או מקביל? או... למה מהדורה שנייה כאילו?
כי קודם כל יש כמה דברים שהייתי רוצה לשנות סתם מבחינת הטקסט, שמציקים לי, שלא שמתי לב אליהם במהדורה הראשונה. דבר שני, ב-2014 כשהוצאתי את הספר, התחושה שלי הייתה שחס וחלילה שאני רק אפצה פה ואגיד משהו שהספר הזה קשור לכלכלה. המקום היחיד שהמילה כלכלה מוזכרת בספר זה בגב הספר, כשמסופר עליי שאני דוקטורנטית. כן, אני עדיין דוקטורנטית. אוטוטו כבר לא, אני מקווה. בקיצור, אז ממש הייתה לי תחושה שאם אני אכתוב שזה ספר שהוא סוג של מבוא לכלכלה לילדים, אז, ועוד בכלל שהוא בגישה כאילו של כלכלה חופשית, אז יגידו לי, תגידי לי מה את רוצה, שנגדל לילדים שהם קפיטליסטים חזירים, שהם אגואיסטים, לא רוצה את הספר הזה לילדים שלי.
מה שקרה?
אז ממש, זאת הייתה התחושה שלי, ממש זאת הייתה התחושה שלי, שכאילו, ממש קיבלתי הרמות גבה מאוד חזקות, כשסיפרתי לאנשים שזה מה שאני הולכת לעשות. אז הצנעתי את זה. בשנה האחרונה, מאז מה שסיפרתי קודם עם הקבוצת הורים, אני מקבלת תלונות מקוראים של, אבל למה אין שום דבר שמנגיש לנו, לנו, להורים את הדברים? איך אני יודע? כאילו, אז כתבתי איזושהי חוברת, וכל מי שמבקש שאני שולחת לו אותה, היא פשוט לא מרגישה בנוח לפרסם אותה, כי לא ממש עבדתי בעריכה ודברים כאלה, אבל זה כמו מה שנקרא מדריך לטרמפיסט.
יש לי 10 כאלה. למה לא מרגיש בנוח? אני מפרסם חופשי, לא נותן אף אחד לערוך.
זהו, יש לי בעיה של...
פרפקציוניזם?
כן, אפשר לקרוא לזה ככה.
לא, אני הבנתי שאם אני אחכה יותר מדי זמן, אני פשוט
אעשה... לא, זה נכון, אני עובדת על זה.
אני מוציא לה, כאילו, מפרסם דברים, ואז עורך אותם...
אני עובדת על זה.
אחרי הרבה זמן.
בקיצור, אז יש לי את ההנחיית הורים הזאת, ואני רוצה, קודם כל הספרים הולכים להיגמר לי, שזה כבר כיף.
וואי, מדהים.
כן. אז אני צריכה ספרים חדשים, כדי שאני אוכל להמשיך למכור.
טוב, אז יש סיבה למהדורה ב'.
כן, אז גם אני רוצה לתקן את זה, גם אני רוצה שהספר יהיה יותר גדול, גם הפונט קיבלתי עליו פידבקים.
מה שקרה.
שזה, אז אני רוצה להוציא משהו משופר יותר.
טוב, תקשיבי מה נעשה, אני, את הספר שאני אכתוב, בעזרת השם, אני אעביר לך אותו, שאת כאילו תעבירי לי את כל הדברים ש... את הטעויות במחרות שאת עשית, ככה שאני אוכל להימנע מהם. רגע, אבל יש, עוד אנחנו מסיימים, אז אני אשמח לשאול אותך שאלה לפני שאנחנו, כאילו, שאלה לפני האחרונה. מה הדרך האידיאלית לדעתך, האידיאלית להעביר או לחנך חינוך כלכלי לילדים? כאילו, להסביר להם את הדברים שאת מעבירה דרך הספר, איך כאילו עושים את זה תכלס בצורה הכי טובה?
כמו שאמרתי, פשוט חושפים אותם לזה, משתפים אותם. אם עכשיו אני לוקחת על עצמי איזשהו פרויקט, ועכשיו הפרויקט הזה הולך לגזול לי הרבה זמן, אז אני יושבת לפני זה עם הילדים, ואני לא בהכרח מתייעצת איתם, אם כדאי לי או לא כדאי, אבל אני חושפת בפניהם את התהליך של המחשבה שאני עוברת, ואת התהליך של קבלת ההחלטה. התחלתי עבודה חדשה לא מזמן במכון מחקר, וזה אומר שעכשיו, במקום שאני אלמד יומיים בשבוע, אעבוד מהבית על הדוקטורט 3 ימים נוספים, אני עכשיו מלמדת יומיים בשבוע, 3 ימים נוספים עובדת במכון מחקר, ובערבים משלימה את מה שאני צריכה להוראה, לדוקטורט. כן, אז זו תקופה שהיא עמוסה, והילדים אני יושבת איתם, ואני מסבירה להם שבעצם יש לי איזושהי מטרה בסוף, אני רוצה להגיע להיות חוקרת, אני רוצה להשפיע מבחינת מדיניות, הלכתי אז למקום הזה, ואני יכולה גם לא לעשות את זה. ואם אני לא עושה את זה, אני בעצם דורכת במקום, אני לא רוצה לדרוך במקום, זאת אומרת, כל דבר אני חושפת אותם. החלטנו לעבור דירה, אז אנחנו מסבירים להם למה אנחנו עוברים דירה, כי הם אוהבים את הבית והם אוהבים את החדר שלהם, אז אנחנו מסבירים להם מה האפשרויות שעומדות בפנינו. יש לנו צורך, יש לנו את האפשרויות האלה והאלה. נטע הייתה צריכה לבחור תנועת נוער, אוקיי? אז שוב, עניין של בחירה. אחר כך זה עניין של השקעה, אוקיי? אז שוב, אני לא נכנסת בכלל איתם לפיננסים בשלב ההתחלתי. השקעה אני רואה...
מתי כן פיננסים?
מתי כן? כשמדובר ממש בדברים הפשוטים של קניות, כשהיא רוצה איזושהי בובת ברבי, ואני רואה אותה בחנות ליד הבית ב-90 שקל, ואני יודעת שאם נחכה שבועיים וחצי, היא תגיע מאמזון או מאלי אקספרס, עם עוד חברה, בפחות מזה. אז נטה כבר יודעת לעשות סקר שוק, היא יודעת גם מיוזמתה כבר ללכת ולראות, היא רואה משהו בחנות, והיא שואלת אותי אם אנחנו יכולים לחפש את זה להזמין מסין. זאת אומרת, כמו כל דבר, כמו, זה בעצם, אפשר להסתכל על זה באמת כמו רכישה של שפה.
שזה רלוונטי, בקיצור.
כן, קודם כל לחשוף אותם. דבר שני זה גם, היתרון בזה שאתה חושף אותם למונחים כלכליים, ואתה נותן להם את השיתוף, אתה משתף אותם בקבלת ההחלטות הכלכלית שלך, זה הופך נושאים שבדרך כלל הם טבו בבית, שזה רק הנושאים של המבוגרים, וילדים מקבלים את זה כהנחתה, זה הופך את זה למשהו שגם אם הם לא שותפים להחלטה עצמה, הם עדיין מרגישים חלק מהתהליך, זה מחזק את ההבנה שלהם על מה שאנחנו עוברים, זה מחזק את הקשר, זה כל כך הרבה נותן, כאילו, אני מנסה, אני חושבת שזה משהו שגם לקחתי מההורים שלי,
אז אם אני מסכם את התשובה, הדרך האידיאלית להעביר חינוך כלכלי לילדים, זה פשוט לשתף אותם בהחלטות הכלכליות שלנו, ההורים. אני לא הורי, אבל שלכם ההורים.
ולתת להם להתנסות, ולתת להם להתנסות, וכמעט שכחתי, לתת להם לטעות.
נכון.
לטעות זה אחד הדברים הכי חשובים. זאת אומרת, גם אם אתה רואה שהילד שלך, נגיד נתת לו תקציב.
כן.
אני נגיד נותנת להם את הדמי כיס, יש להם איזה שהן גבולות גזרה, שהם מנסים לפרוץ אותם, אבל אנחנו, כמו לקנות סוכריה על מקל, שאין לי בעיה, תקנו חטיפים, רק לא סוכריה על המקל. זה מין קטע שלנו. לא משנה, בקיצור, אבל גם זה, קניתם סוכריה על מקל, בסדר, אני לא כועסת, אני רק אומרת, אתם יודעים שזה לא חלק מהגבולות שלנו, אתם יודעים שזה מחוץ לגבול. אני רואה שהיא רוצה לקנות אני בעיקר מדברת על נטע, כי זה בעיקר קשור אליה עכשיו, היא רוצה לקנות איזשהו צעצוע שנראה לי מיותר לחלוטין. אני מחזיקה את עצמי, חזק, נושמת, ומנסה שוב בכל שהוא לא פאסיב אגרסיב, כי אני לא רוצה שהיא מהטון שלי תחשוב שהיא לא בסדר. אז אני מנסה להגיד לה, תקשיבי, זה הכסף שלך, ואת צריכה להחליט מה את עושה איתו. אבל אני אומרת לה, כל הזמן צריכה לחשוב, האם באמת ההנאה מהמשחק הזה שווה לי את כל מה שאני מוותרת שאני יכולה לעשות עם זה? כי בסופו של דבר גם הם צריכים קצת להיות אימפולסיביים, אנחנו לא רוצים שהם יהיו מחושבים לגמרי.
כן, רובוטים כאלה.
בדיוק. אני רוצה אבל שהיא כן תרגיש בנוח להגיד, וואלה, היום זה שווה לי, כמו שאני לפעמים, היום כתבתי על הגזלן, על האוטוגלידה.
שמה?
שאני לא אוהבת שקוראים לו גזלן. כי הוא לא גזלן, הוא נותן לנו שירות של להביא את הגלידה עד אלינו למסלול. אז אני אומרת, אני בדרך כלל לא קונה באוטוגלידה, כי כל ארטיק זה חצי מסכורת. אבל וואלה, יש יום אחד שעשינו טיול והיינו גמורים, וכאילו זה היה טיול שהיה הרבה יותר קשר ממה שחשבתי. מתאים. יאללה, נלך על זה. זאת אומרת, לפעמים הקנייה האימפולסיבית, יש בה תועלת שהיא בסדר גמור, שהיא נהדרת. אבל אני רוצה שהם לא יהיו מונעים בעיקר מהאימפולס. אבל כן חשוב מאוד מאוד לתת להם לטעות.
אני מסכים איתך. טוב, אנחנו ממש זהו, מסיימים. אני אשמח, אני אוהב לסיים כל פרק עם איזשהו טיפ, שתיים, שלוש, ככה פרקטיים למאזינים. אז אם יש לך איזשהו משהו שאת ככה אומרת, משהו שמומלץ לעשות על כלכלה, על יזמות, על ספר, על חינוך, מה שבא לך. איזשהו משהו שהוא...
אני מקווה שאני לא חוזרת לדרך. על עצמי, אבל...
הכל טוב,
תוכל להתנסות, לעצור. להתנסות, לתת להם להתנסות. אם רוצים, נניח, הקלאסי זה הדוכני לימונדה.
שיקימו דוכן לימונדה?
להקים דוכן לימונדה. נגיד אצלנו בגינה, זה קצת מעיק מרוב הכמות שזה קורה, אבל כל כמה שבועות יש איזה צמד ילדים אחר שבאים לעשות מכירת חצר. אז זה נגיד משהו שהוא מצוין, למה? כי אם יש המון מכירות חצר, אז אתה צריך לעשות את מכירת החצר שלך יותר אטרקטיבית, יש כאן המון דברים מעבר. זאת אומרת, אתם רוצים לתת לילדים איזושהי התנסות, איזושהי הבנה של יזמות, של כמה זה קשה להרוויח כסף, כמה צריך לתת ערך מוסף למוצרים, כמה אי אפשר סתם לזרוק מחיר. אז זו אחת ההתנסויות הכי פשוטות, ואחת ההתנסויות באמת הכי מעשירות שאפשר. חוץ מזה שיש בזה עניין סביבתי מאוד נחמד של...
חברתי יותר.
כלכלה זה חברתי, נקודה. אם מישהו שאומרים לי צדק חברתי וכלכלה זה...
לא, אמרת סביבתי, והרבה פעמים המחירות לימונים זה בכוסות חד פעמים, אז זה לא בדיוק סביבתי.
למה? אפשר לעשות את זה עם כוסות רב פעמיות. אבל אני מדברת על מכירת חצר נניח. אוקיי, מכירת חצר, אז יש במשהו של סביבה. כאילו שאנחנו, כאילו...
שימוש חוזר.
שימוש חוזר ודברים כאלה. אבל אני פשוט קפצתי לעניין הזה של החברתי, כי בעיניי כלכלה חופשית זאת כלכלה חברתית. גם אם בן אדם הולך ועושה את העסקים מתוך ה... רצון להגיע לרווחה האישית המקסימלית שלו, זאת אומרת, אני מחפשת לעשות מה שטוב לי, כל עוד אני מקפידה לא להיות תוקפנית כלפי מישהו אחר, כלומר, לא לקחת בכוח משהו שהוא לא שלי, לא לנקוט באלימות כלפי מישהו אחר, בסופו של דבר, זאת היד הנעלמה, אוקיי? השוק עצמו, ההתנהלות של האנשים, שכל אחד מחפש לעשות מה שטוב לו, זה מין... כאילו, אנרכיה כזאת שמביאה לטוב לכולם. כמובן שיש כשלי שוק שבהם זה משהו אחר, אבל בסך הכל, אם תסתכל על ילדים, אם אנחנו מקפידים שהם לא ינקטו באלימות אחד כלפי השני, וכל אחד עושה את הדבר שהכי טוב לו, אתה תראה ילדים שמשחקים יופי ביחד.
תכלס. טוב, באמירה אופטימית זו, אנחנו נסיים. תודה רבה, עידית.
תודה לך.
ביי ביי.
ביי ביי.